ערכין דף ה' מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', 14 שורות מלמטה, והיה ערכך. אדם שרוצה לתת תרומה בשביל בית המקדש, זכות גדולה מאוד, שאדם יש לו חלק בבית הקדוש ביותר בעולם, בית המקדש, בית השם. יש כל מיני צורות לתרום כסף לבית המקדש, ביניהם גם צורות מאוד מאוד יצירתיות. אדם יכול לומר למשל נדר שהערך של השולחן האיטלקי המגולף שיש לו בסלון, הוא רוצה לתת את זה לבית המקדש. יכולים להיות לזה כל מיני סיבות מגוונות. למה הוא מעוניין דווקא שהערך של השולחן שלו יהיה מוקדש לבית המקדש? אתה רוצה להגיד שאתה רוצה להקדיש 20,000 שקל? תקדיש 20,000 שקל. לא, הערך של השולחן. אז אם אדם אומר ערכי עליי, הוא יכול להגיד שהערך שהתורה קצבה בדיני ערכין, לפי הגיל שלו ואם הוא זכר או נקבה, קצבה מדויקת, זה רק על אדם אפשר להקדיש כזה סוג נדר. אבל אם אדם אומר דמי השולחן יהיה לבית המקדש, אז הוא יכול לנדור בצורה כזאת, והערך של השולחן הוא יהיה מחויב לתת אותו לבית המקדש. זה יכול להיות שולחן, זה יכול להיות עץ דקל, וזה יכול להיות גם אנשים כאלה שהם אי אפשר לנדור עליהם נדר של ערכין. אי אפשר להגיד ערך אדם זה אדם מקבל על עצמו, כי האדם הזה מיעטו אותו מדיני ערכין, אבל אפשר כן לנדור את השווי של הבן אדם הזה. אם האדם הזה יצא למחר יום אחד לעבד, כמה אנשים מוכנים לשלם עליו, זה כן אדם יכול לנדור שאת הסכום הזה הוא ייתן לבית המקדש. והברייתא לימדה אותנו, זה שכתוב, והיה ערכך, המילים האלה בפסוק מיותרות, שזה בא לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים. ישנם שני אנשים, שני סוגי אנשים, שאם אדם נודר נדרי ערכין עליהם, אז זה לא חל. אדם לא יכול לומר ערך טומטום עליי או ערך אנדרוגינוס עליי. אפילו יש אדם מסוים שהוא טומטום או אנדרוגינוס. טומטום הכוונה אדם שהמקום של הסימנים לדעת אם הוא זכר או נקבה זה אטום, אז אי אפשר לדעת מהו. אנדרוגינוס הכוונה שיש לו את שני הסימנים, ולכן יש לו דין אחר, אי אפשר לנדור נדרי ערכין על אנשים כאלה. אבל מה כן אפשר? אפשר את הערך של האנשים האלה, כמה שאנשים ישלמו עליהם בשביל לקנות אותם לעבדים, זה כן אפשר לתרום לבית המקדש. שואלת הגמרא, דמים למה לקרא? להגיד שאדם יכול להתחייב לתת לבית המקדש את השווי של הטומטום או האנדרוגינוס, לא צריך פסוק להגיד את זה. הרי לא יהיה אלא דמי דיקלה. זה לא צריך להיות שונה מאשר כשאדם מקבל על עצמו לתת כסף כמה ששווה עץ דקל. כמה אתה מוכן לשלם כסף לקנות עץ דקל? הרבה מאוד מהאנשים לא רוצים לשלם ולא רוצים לקנות. אבל אדם שכן מעוניין לקנות, כמה הוא מוכן לשלם על עץ דקל? הסכום הזה הוא רוצה להקדיש לבית המקדש בשווי, שווי הזה. ודאי שאפשר להקדיש בצורה כזאת. אז למה שטומטום ואנדרוגינוס צריך פסוק מיוחד להגיד שאפשר להתנדב, לתת סכום של כסף כמה שהם היו נמכרים לעבד? מה החידוש? זה הרי פשוט. אילו אמר דמי דיקלה מי לא יהיב, אם האדם אומר שהוא מקבל על עצמו להביא סכום כסף כמה ששווה דקל וכי הוא לא יהיה מחויב להביא את זה, אז פשוט שגם אם הוא אומר כמה ששווה טומטום או אנדרוגינוס למחר לעבד, הוא רוצה להביא לבית המקדש, בוודאי שהוא יצטרך לתת את הסכום הזה. מתרצת הגמרא, אמר רעבה, לומר שנידון בכבודו. נידון בכבודו הכוונה שאם אחד נודר נדר להביא את הלב כמה ששווה, כמה ששווה הלב של הטומטום האנדרוגינוס, הוא צריך להביא ערך של כל הטומטום, זאת אומרת השווי של כל הטומטום או השווי של כל האנדרוגינוס. למה? כי נידון בכבודו, הכוונה שאם יש לו פה איבר שנשמה תלויה בו, ואת הערך של, ואת השווי של האיבר הזה הוא הקדיש, אז אוטומט כל האדם, כל הערך של האדם שמים את כל הערך של האדם כמה שכולו שווה, וזה צריך לתת לבית המקדש. סרק לדעת החמינה, אילולי שהתורה הייתה מחדשת והיה ערכך, היה עולה על דעתנו שבטומטום ואנדרוגינוס, אם אדם נודר, נדר, להביא איבר שהנשמה תלויה בו, השווי של האיבר שהנשמה תלויה בו לבית המקדש, הוא יצטרך להביא רק את השווי של אותו איבר ולא יותר מזה. למה? כי הרי כל המקור לזה שכשאדם נודר להביא סכום כמה ששווה איבר שנשמה תלויה בו, אז הוא כבר מביא את הסכום כמה ששווה כל הבן אדם, לומדים את זה מדיני ערכין. אז אם כן, הייתי אומר, נדר בערכך כתיב. כתוב נדר, שזה הכוונה נדר שאדם נודר, שהוא ייתן את השווי. בערכך זה הכוונה ערך של דיני ערכין, של קצבה שהתורה נותנת. אז הייתי אומר שזה הקש. כל שישנו בערכין נידון בכבודו. אדם שנודר נדר על אדם שאפשר להגיד עליו ערך אדם פלוני עליי לבית המקדש, אז הוא גם, אם הוא ינדור על אותו אדם, על איבר מסוים שלו, שהנשמה של אותו בן אדם תלויה בו, זאת אומרת שאם לא יהיה לו את האיבר הזה הוא לא יכול לחיות, אז באמת כל הבן אדם, כל השווי של הבן אדם יהיה בתוך השומה הזאת, והוא חייבים לתת את כל הסכום לבית המקדש. אבל, וכל שאינו בערכין, אחד כזה שאי אפשר לומר ערך אדם זה עליי ולתת את הסכום לבית המקדש, אינו נידון בכבודו. אז גם כשאדם נודר להביא את השווי של איבר שנשמה תלויה בו של אותו אדם, אז יצטרך להביא רק את הסכום של האיבר הזה ולא את הסכום של כל הבן אדם. ככה היינו חושבים לומר. לכן החידוש הוא, מזה שכתוב, היה ערכך, שכשאדם נודר איבר חשוב שהנשמה של האדם תלויה בו, ואם לא יהיה לו את האיבר הזה הוא ימות, של טומטום או של אנדרוגינוס, אז הוא כבר חייב לשלם את הסכום כמה ששווה כל הטומטום או כל האנדרוגינוס לבית המקדש. אמר לי אביי, ודלא איתי בערכין מי נידון בכבודו? אתה אומר שלמרות שטומטום ואנדרוגינוס לא שייך בדיני ערכין, אבל בכל זאת אתה אומר שהוא נידון בכבודו, שמדם נודר על איבר שנשמה תלויה בו, הוא צריך לתת את כל הסכום של הטומטום או של האנדרוגינוס. והתניה, הרי הברייתא אומרת דבר כזה, ראש עבד זה הקדש. אדם שמקדיש לבית המקדש ראש של עבד. עכשיו, ראש של אדם לא סוחרים איתו. אז אם כן, אז הוא והקדש שותפים בו. אז נהיה אותו עבד, חצי שייך להקדש וחצי שייך לבעלים המקוריים שבו. כי זה המשמעות של הלשון של הנדר. כולם מבינים שאי אפשר לסחור בראש של העבד. התכוון להגיד חצי חצי, חצי להקדש, חצי לי. אותו דבר אם הוא אומר, ראש עבד מכור לך. אז גם כן משמנים ביניהם, מישהו מחר לו מקבל חצי עבד ואצלו נשאר החצי השני. זה לגבי עבד. מים חמור, דומה לזה. ראש חמור זה הקדש. גם פה חמור, אף אחד לא מוכר רק את הראש של החמור, מוכרים חמור שלם. אז לכן, הוא והקדש שותפים בו, שווה בשווה. אותו דבר כשהוא אומר, ראש חמור מכור לך במחירה, גם כן משמנים ביניהם שווה בשווה, חצי חצי. אבל אם הוא אומר, ראש פרה, שזה דבר שכן אנשים מוכרים, רק ראש של פרה, אפשר לקנות את זה באטליז, ראש פרה מכור לך, לא מכר אלא ראשה של פרה, ולא עוד, אלא ראש פרה הקדש, ראש פרה הקדש, אין להקדש אלא ראשה, אין להקדש אלא הראש של הפרה. ואמר רב פאפה, דה מזדבן רישא דתורה בבית הבכה, הסיבה שראש של פרה, אפשר למכור אותו בנפרד, בשונה מעבד וחמור, כי אפשר למכור ראש של פרה בבית המטבחיים, באטליז. עכשיו, מדייק פה אביי, והחמור ופרה, כיוון דליתנאו בערכין, הרי אי אפשר להגיד ערך הפרה עליי, ערך החמור עליי לבית המקדש. אז אם כן, ואין נידון בכבודו. אתה רואה מפה שלכן, כשאדם מקדיש את הראש של הפרה או את הראש של החמור, לא אומרים, רגע, ראש זה דבר שבלי זה אי אפשר לחיות, הנשמה תלויה בו, נידון בכבודו. אז זאת אומרת, אתה נדרת להביא את הראש, תביא את כל הפרה, תביא את כל החמור, לא אומרים ככה. למה? כי דבר שאין בו דין ערכין, גם אין בו את המושג שנידון בכבודו, אז בטומטום ואנדרוגינוס, גם כן אין בו דיני ערכין, גם כן אי אפשר להעריך אותו, אז גם לא יהיה בו את המציאות הזאת, שכשנודרים איבר חשוב שבו, שהיא אולי יכול לחיות בלעדיו, לא נאמר שיהיו חייבים לשלם את כל השווי של אותו טומטום או של אותו אנדרוגינוס. זה השאלה של אביי. שואלת הגמרא ולתעמיך, שאתה אומר שהסיבה שאנחנו לא אומרים שכשהוא נודר שראשו יהיה להקדש של הפרה או של החמור, אז כל הפרה או כל החמור נהיה הקדש, זה בגלל שאין בהם דיני ערכין? תיק שלך עבד, עבד כנעני, דאיתי בערכין, אדם יכול לנדור ערך עבד זה עליי, והוא כן צריך לתת ערכין לבית המקדש לפי, לפי הסכום הקצוב של הגיל שלו או אם הוא זכר. ובכל זאת אין נידון בכבודו. כי הרי אנחנו רואים בברייתא שאם אדם מקדיש ראש של עבד, גם אנחנו אומרים שזה רק חצי למקדיש וחצי להקדש. למה לא נאמר שכשהוא הקדיש את הראש, זה דבר שהנשמה תלויה בו, נידון בכבודו כמו שקראנו לזה, ואז כל העבד יהיה, כל הערך שלו יהיה מוקדש. אלא לא קשיא. מתי אני אומר שאם הוא יקדיש את הראש, אז רק הראש מוקדש, ולא כל הבהמה או כל האדם מוקדש? מדובר בקודשי מזבח. כשאדם למשל נודר על בהמה, שהוא מקדיש אותה, שמהכסף שלה יוכלו לקנות קורבן. הם קרו אותה, ועם הכסף הזה יקנו קורבן. אז אנחנו אומרים שאין את המושג הזה, שברגע שהוא יקדיש איבר חשוב שהנשמה תלויה בו, אז כל הערך נהיה מוקדש. למה? כי כל הדין הזה, שכשאדם נידון בכבודו, כמו שזה נקרא, שכשאדם מקדיש איבר חשוב שנשמה תלויה בו, אז כל הערך נהיה מוקדש, המקור של זה זה בערכין. עכשיו, פה אנחנו מדברים על קודשי מזבח, אז כאן זה לא שייך. מתי אנחנו כן אומרים שהולכים לפי כבודו, דהיינו, אם הוא יקדיש איבר חשוב שהנשמה תלויה בו, כל הבהמה או כל האדם מוקדש, בקודשי בדק הבית, כמו למשל, טומטום ואנדרוגינוס, שאדם נדר את השווי של הראש של הטומטום, או את הראש של האנדרוגינוס, כל הערך של הטומטום או של האנדרוגינוס, הבן אדם מחויב עכשיו להביא לבדק הבית. כי בערכין, שם זה המקור, שכשאדם מקדיש רק איבר שנשמה תלויה בו, כבר הוא חייב להביא את כל הערך לבית המקדש. שואלת הגמרא, במאי הוקמת? באיזה מקרה הוקמת את הברייתא שמכר את הראש של העבד, את הראש של הפרה, של, של החמור? באיזה מקרה זה מדובר כל הברייתא הזאת? בקודשי מזבח? זאת אומרת, הוא הקדיש את הקדיש אותם בשביל שיהיה לו כסף לקנות קורבן אחר כך? עם הסיפה, אז אם כן עכשיו תסביר לי את ההמשך של אותה ברייתא לגבי פרה. ולא עוד, אלא אפילו אמר ראש פרה זו הקדש. מה קרה? הוא הלך והקדיש ראש של פרה להקדש. מה זה הקדש? אתה מסביר שזה הכוונה קורבן. בסדר? קורבן. אין להקדש אלא ראשה. מה? אם האדם מקדיש ראש של בהמה בשביל קורבן, אז רק הראש מוקדש? המאי, תפשוט קדושה בכולם. הקדושה של הקורבן צריכה להתרחב לכל הבהמה. מי לא תניה, וכי לא למדנו ברייתא שככה אומרת, האומר רגלה של זו עולה, הרגל של הבהמה יהיה לעולה. אז פה הוא לא מדבר על איבר שנשמה תלויה בו, מדבר על רגל, בסדר. מתחת להרכובה, אפשר לחיות אם נחתך הרגל מתחת למקום מסוים ברגל, אפשר לחיות גם בלי זה. יכול תהיה כולה עולה, שהוא יקדיש רק את הרגל? לא. תלמוד לומר, כל אשר ייתן ממנו, ממנו זה לשון מיעוט, להשם יהיה קודש, ממנו קודש ולא כולה קודש, רק הרגל, לא כל הבהמה. יכול תצא הרגל של הבהמה שעדיין אין במום, תצא לחולין אם הוא יפדה את הרגל בנפרד? לא, תלמוד לומר, יהיה והווייתה תהה, הוא לא מוציא אותה לחולין, כמו כל קורבן שעד שאין מום לקורבן, אי אפשר לפדות אותו לחולין. כיצד, נו, אז מה עושים? קורבן אתה לא יכול לעשות רק עם הרגל לבד. לעומת זאת, לפדות אתה גם לא יכול אם אין בו מום. נו, אז מה תעשה? תמחר לאדם שרוצה לקנות קורבן עולה, תמכור לו את זה, לצורכי עולות, והוא, כשהוא קונה בהמה שכבר הרגל שלה מוקדשת, הוא יקדיש את שאר הבהמה. ודמי החולין חוץ מדמי אותו איבר שבא. זאת אומרת, אותו אדם יצטרך לשלם על כל הבהמה חוץ מהרגל, כי הרגל אי אפשר למכור. ואז את הקורבן הזה יקריבו קורבן עולה. דברי רבי מאיר. דברי רבי מאיר ורבי יהודה, ככה גורסים. עכשיו, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לאומר רגלה של זו עולה, שכולה עולה, פשטה קדושה בכולה, זה נקרא בלשון חז"ל. מאיפה אני יודע שכולה עולה? תלמוד לומר, כל אשר ייתן ממנו להשם, יהיה, המילה יהיה מלמדת, שכולו יהיה קודש, לרבות את כולה. ועכשיו, אומרת הגמרא, אפילו למאן דאמר אין כולה עולה, גם לפי רבי מאיר ורבי יהודה שסוברים שהקדיש את הרגל רק הרגל קדושה, הני מילי דהקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו, בא פה שהוא הקדיש רגל, הנשמה של הבהמה לא תלויה ברגל. אבל אם הוא הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, הקדיש לב, ראש, קדשה, כולה, אז גם הם מודים שכל הבהמה מתקדשת. עכשיו, הברייתא שמדברת על הראש, אדם מכר ראש, הקדיש ראש של עבד, של חמור, של פרה, כל הברייתא הזאת, מה אמרנו שמה מדובר פה? קדושת מזבח, קורבן. אז בוא נבין, אדם מקדיש ראש של פרה לקורבן, למה שלא כל הבהמה תתקדש בקדושת קורבן? הרי כולם מודים שבדבר שנשמה תלויה בו, אם אדם מקדיש לקורבן, אז מתפשט הקדושה לכל הקורבן. אומרת הגמרא, לא קשיא. מתי אני אומר שהקדושה מתפשטת בכל הקורבן? בקדושת הגוף. כשהוא מקדיש את הבהמה לקורבן, שגופו יהיה קדוש להיקרב על המזבח. מתי אני אומר שרק הראש נשאר בקדושתו, שאר הקורבן? לא פשטה קדושה בכולה, כמו שזה נקרא. בקדושת דמים, שהוא הקדיש את זה רק לערך, שעם הכסף הזה יוכלו לקנות אחר כך בקודשים. שואלת הגמרא, ואמר רבה, עודה אמר, מקדיש זכר, כוונה לאיל, מקדיש זכר לדמיו, זה לא עוזר שהוא הקדיש אותו רק לדמיו. הקדושה מתהפכת והוא נהיה קדוש קדושת הגוף. זאת אומרת, הוא התכוון להקדיש את האיל הזה רק בשביל הערך שלו, שעם הכסף יוכלו לקנות קורבן אחר. אבל זה לא מועיל, כי זה הופך להיות קורבן, זה הופך להיות קדושת הגוף. אז אם כן, אותו דבר גם כאן נאמר, שכשאדם מקדיש ראש של פרה, אפילו אם הוא מקדיש את זה לקדושת דמים, זה אמור להפוך להיות קדושת של קורבן. אומרת הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר דבריו של רבא. מתי אומר רבא שאדם מקדיש בהמה בשביל שיהיה לו כסף לקנות קורבן עולה, אז אוטומטי היא הופכת להיות בעצמה קורבן עולה. היא משתנה מקדושת דמים לקדושת הגוף, כמו שזה נקרא. זה מדובר, דהקדיש כולה, הוא מקדיש את כל הבהמה, רק הוא הקדיש אותה כדי ש... מה אתה מקדיש? את האיל הזה, כדי שעם האיל, אותו, את האיל אני אמכור, ובכסף אני אקנה איל אחר לקורבן, הוא עצמו קורבן וגמרנו. זה בסדר. מתוך שהוא קדוש, קדושת דמים, הוא כבר קדוש למזבח. אבל מתי אומר רבא שהוא לא הופך להיות קדושת הגוף? דהקדיש, כשהוא מקדיש רק את הראש, דהקדיש חד איבר. הוא הקדיש מהפרה הזאת רק את הראש. הוא הקדיש רק את הראש, אז אנחנו לא אומרים שמתוך שזה היה קדושת דמים, זה נהיה קדושת הגוף, זה הופך להיות קורבן בעצמו, ומתוך שהראש נהיה קורבן, אז גם כל הגוף יהיה קורבן. זה אני לא אומר. מתוך אחד אני יכול לומר. מתוך שזה נהיה קדושת דמים, זה נהיה קדושת הגוף. מתוך אחד. ולהגיד, מתוך שהתקדש קדושת דמים נהיה קדושת הגוף, ומתוך שנהיה קדושת הגוף בראש נהיה בכל הגוף קדושה. זה אני לא אומר. שואלת הגמרא, חד איבר נמי, איבאו יהי איבאי אלן. גם על איבר אחד יש לנו ספק בדברי רבא. דבאי רבא, הקדיש איבר, איבר אחד, לדמיו, מהו? אז מה השאלה? אתה שואל, האם הוא הקדיש איבר אחד, האם הקדושה מתפשטת לכל הקורבן, לכל הבהמה, וזה גם מתהפך להיות קורבן? הנה, יש לי תשובה מהברייתא. הברייתא אומרת שלא. כשהוא מקדיש רק את הראש, אז רק הראש נהיה מוקדש ורק לדמים. אז מה השאלה של רבא? אלא מה? מזה שרבא לא תירץ את התירוץ הזה, סימן שהוא לא סובר ככה. סימן שהוא סובר שהברייתא לא מדובר שברגע שהוא הקדיש איבר אחד, אז אנחנו לא אומרים שמתוך שזה התקדש קדושת דמים, זה גם התקדש קדושת הגוף, ואחר כך מתוך שהראש התקדש, אז גם כל שאר הבהמה תתקדש. לא, רבא לא סובר ככה. כי אם הוא היה סובר ככה, אז הוא יכול לתרץ את השאלה מהברייתא שלנו. אומרת הגמרא, כי אם בא אלן, הספק שלנו, האם חל קדושת הגוף על הראש, שהוא הקדיש אותו קדושת דמים, כשיהיה לו כסף לקנות קורבן, ואחר כך האם זה מתפשט בכל הבהמה, זה כל הקושייה הייתה רק בתם. אבל הכה, פה שאנחנו יודעים בוודאות שזה לא, הקדושה לא מתפשטת לכל הבהמה, מדובר פה בבעל מום, דום ידי חמור. ועבד, הרי גברה הייתה כשמדברת על ראש, בעמוד הקודם, בסוף העמוד הקודם, שמדי התחלנו את השיעור, שבזה היה די תחילת השיעור, מדובר פה שהוא מקדיש ראש של עבד כנעני, ראש של חמור וגם ראש של פרה. אז שלושתם צריך שיהיה להם מחנה משותף מסוים. הרי עבד וחמור אי אפשר להקריב קורבן. אז גם את הפרה מדובר שלא, אין אפשרות להקריב את הקורבן כי יש בה מום. יש בה מום, באמת. כשמקדיש את הראש, אז רק הראש יהיה קדוש. אבל מה שהיה ספק של רבא, אולי הקדושה מתפשטת בכל הבהמה, זה מדובר כשהבהמה הזאת אין לה מום, היא שלמה. שואלת הגמרא, בעל מום ובעלי חיים שלא רואים להקרבה על המזבח, נמי איבאוי איבאי אלן, גם שם אנחנו מסתפקים האם הקדושה מתפשטת לכל הבהמה או לא. דבאי רבא, רבא בעצמו מסתפק, שאלה מעניינת, דמי ראשי לגבי מזבח, מהו? אין מום יותר גדול מאשר לומר אדם שהקריב אותו קורבן על המזבח. אם יש בהמה בעלת מום, אין מום יותר גדול מאשר אדם, הוא לא בהמה בכלל, ודאי שהוא לא ראוי להיות קורבן לגבי המזבח. אז, ובכל זאת רבא מסתפק, כשאדם אומר דמי ראשי לגבי המזבח, האם הוא צריך עכשיו להביא לבדק הבית את הערך של כולו, או שזה נשאר רק דמי ראשו. אז אם כן, רואים מכאן שרבא מסתפק גם בבעל מום. אז למה הוא לא יכול לתרץ מהברייתא כאן, שאדם מקדיש ראש של פרה, לא מתפשט את הקדושה בכל הפרה. עונה אמרה, כי באי אלן, האם כשאדם מקדיש דמי ראש, שראש זה דבר שנשמה תלויה בו, האם מתפשט הקדושה בכולו, כי הרי הוא לא קרב לגבי המזבח. הספק הזה היה, מקמי דאש מעל לעמת ניתן, לעמת ניתן. לפני ששמעתי, אומר רבא, את אותה ברייתא, שכשאדם מקדיש את הראש של הפרה לדמים, הקדושה לא מתפשטת לכל הבהמה. אבל השתא דשמא לאה מתניתא, עכשיו כששמעתי כבר את הברייתא הזאת שהקדושה לא מתפשטת לכל הבהמה, לא מבעיה לן, באמת אני כבר לא מסתפק, וברור לי שהקדושה נשארת רק בראש, והיא לא מתפשטת לכל הבהמה. מה עכשיו התבוננת בגופם של דברים מה שלמדנו קודם לגבי האדם שמקדיש לבדק הבית דמי ראשו של הבן אדם? גופה, באי רבא, אדם אומר דמי ראשי לגבי מזבח, מהו? אדם רוצה להביא את הערך כמה שהראש שלו שווה, הוא רוצה להביא את זה לגבי המזבח, שזה יהיה כסף לקנות עם זה קורבנות. עד כמה שהראש שלו שווה, הוא ישים סכום כסף, ועם הכסף הזה יקנו קורבן אחר כך. האם נידון בכבודו, האם הוא צריך לתת את הסכום של כולו, כי הראש זה הרי דבר שנשמה תלויה בו, או אינו נידון בכבודו, אלא הוא נותן רק כמה שהראש שווה, וזהו, עם זה יקנה קורבן. צד אחד, לא אשכחן בדמים די אינו נידון בכבודו. בדרך כלל כשאדם נותן את הערך שלו, אז מערכין אנחנו לומדים שאם אדם יקדיש ראש, אז הוא צריך לתת לבדק הבית את כל הבן אדם. אדם אמר, ערך ראש אדם פלוני עליי, הוא צריך לתת את כל הערך של הבן אדם, לא רק את הערך של הראש. אז אם כן, לא מצאנו שאדם מקדיש דמים, והוא צריך לתת רק ראש. עוד דילמה מצד שני, לא אשכחן לגבי נדר שאדם נודר בשביל שיהיה לו כסף לקנות קורבן לגבי המזבח, זה נידון בכבודו. זה תמיד אנחנו יודעים שכמה שהוא נדר זה מה שהוא צריך לתת. לא אומרים שבגלל שהוא נדר דבר חשוב שהנשמה תלויה בו, אז הוא צריך עכשיו לתת את כל הבן אדם או את כל הבהמה. ותגמר תיקו, השאלה הזאת תעמוד, אין עליה תשובה. באי רבא, אדם שאומר ערכי עליי, במקום להגיד ערכי עליי לבדק הבית, הוא אמר לגבי מזבח שיהיה לי כסף. הוא רוצה לקנות קורבן, זאת אומרת, הערך שלו בעצמו הוא מקדיש, שעם הכסף הזה הוא יוכל אחר כך לקנות קורבן. אז זה שונה משאר ערכי עליי שהוא מקדיש את זה בשביל שיהיה לו כסף לשלם לבדק הבית. פה הוא רוצה עם הכסף הזה לקנות קורבן שיוכל להקריב בבית המקדש. מהו? האם הוא נידון בהישג יד או אינו נידון בהישג יד? אם בסוף אין לו מספיק כסף לשלם כמה שהוא שווה, הוא לא ידע להעריך את עצמו נכון. הוא חשב שהוא שווה קצת. בסוף, כשהוא בא לכהן להביא כמה שהוא שווה, מתברר שהוא שווה הרבה יותר מה שהוא חשב. ולכן, הוא רוצה לדעת כמה הוא יכול לתת. אז הכהן בודק כמה הבן אדם הזה יש לו כסף לשלם. לפי זה, הוא ייתן לבדק הבית. אגב, רואים פה ראיה ברורה שהשווי של הבן אדם זה לא לפי כמה כסף שיש לו. כי אם השווי של הבן אדם זה לפי כמה כסף שיש לו, אז שייתן מה שיש לו ונגמר הסיפור. זה כל ערכו, לא צריך שהכהן יעריך. רואים מפה שהבן אדם שווה הרבה הרבה מעבר לכסף שהקדוש ברוך הוא העניק לו. בכל אופן, הבן אדם הזה אומר, ערכי עליי. אז כמה אתה שווה? מיליארד, אבל כמה כסף אתה יכול לתת? טוב, כמובן, מדובר פה ערכי עליי, זה, אם זה בן אדם בגיל הזה, אז ערכו זה כך וכך, אבל המסר הוא ודאי נכון. בכל אופן, בודקים כמה בן אדם הזה מסוגל לתת. שקל, שתי שקל, ככה שייתן, כמובן בשקל הקודש. השאלה אבל, לגבי ערכין, ודאי אדם שאין לו, נותן שקל או שתי שקל, כמה שהכהן מעריך אותו שיש לו כן. אבל כאן כשהוא נדר ערכי עליי, אבל בשביל שיהיה לי קורבן לבית המקדש, האם גם פה אני אגיד שמסתכלים כמה יש לו ולפי זה הוא ישלם? צד אחד, לא, השכחן בערכין דאינו נידון בהישג יד. בדרך כלל כשאדם אומר לשון ערכין, אז תמיד בודקים, יש לך באמת מספיק? כמה שיש לך תיתן, משקל ומעלה. עוד דילמה, לא השכחן לגבי מזבח. הגרסה פה נידון בהישג יד. כשאדם מקדיש משהו לקורבן, שיהיה לו כסף לקורבן, אף פעם לא בודקים רגע, אז כמה כסף יש לך? מה שקיבלת על עצמך תשלם. ואתה גמר תיקו, שאלה דומה לזה. באי רבשי, הקדיש שדה אחוזה לגבי מזבח. מהו? אדם שמקדיש שדה שהוא קיבל אותה בירושה מאבותיו ואבות אבותיו, עד הדור שעלה לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, והוא הקדיש את זה לבית המקדש. עכשיו, אנחנו יודעים שבזמן שעם ישראל כולם על ארץ ישראל, כל 12 השבטים, אז יש דין יובל. ובשנת יובל, השדה האחוזה חוזרת. אבל אם אדם קדיש, אז בשנת יובל זה הולך לכהנים. בכל אופן, יש לבן אדם אבל את האפשרות לפדות את השדה עד שנת היובל. אם הוא פודה את השדה מיד, אם הוא הקדיש את השדה מיד בשנה הראשונה שאחרי היובל, אז יש לו עכשיו עוד עד 50 שנה, אז הוא פודה את השדה ב-50 סלעים, 50 שקל כסף, שקל כסף זה סלעים בלשון של חז"ל, ב-50 שקל כסף, הוא פודה את השדה בשביל כל ה-50 שנה האלה. ואחרי זה, עכשיו, ה-50 שקל הזה, זה על כל, איך שהגמרא מביאה פה, על כל בית זרע חומר שעורים. על כל שטח שאפשר לזרוע בו חומר שעורים, זה הכוונה 30 שעה של שעורים. אם הוא הקדיש שטח של 60 שעה של שעורים, הוא צריך לתת 100 שקל לפדות את זה בשביל ה-50 שנה האלה. זה למעשה הפדיון של שדה אחוזה. עכשיו השאלה היא פה, כשאדם מקדיש שדה אחוזה, לא לבדק הבית כמו שמאדם רגיל מקדיש, אלא לגבי מזבח, שלו כסף לקנות קורבנות. מהו? מי אמרינן לא השכחן שדה אחוזה דמיפרקה, לא מצאנו מעולם שדה אחוזה שאפשר לפדות אותה, אלא בית זרע חומר שעורים, שטח שאפשר לזרוע בו שיעור של חומר שעורים, הכוונה 30 שעה של שעורים, ב-50 שקל כסף על כל ה-50 שנה שאדם רוצה לבדות בתחילת שנת יובל. זאת אומרת, בתחילת, שמתחיל 50 שנה לשנת יובל. הרי עכשיו הוא יספור שנה אחת, שנה שנייה, שנה שלישית. כשהוא יגיע לשנה ה-50 זה יהיה שנת יובל. הוא רוצה לבדות את זה בתחילת השנים שמונים לשנת יובל, הוא פודד את זה ב-50 שקל כסף. אז אנחנו יודעים שתמיד פודים רק ב-50 שקל כסף. עוד דילמה, צד שני אפשר להגיד, תראה, אתה לא הקדשת פה שדה אחוזה כמו שבן אדם רגיל מקדיש. הקדשת את זה בשביל שיהיה לך כסף לקנות קורבן, אז לא אשכחן לגבי מזבח דמפריק, אלא בשוויו. כשבן אדם מקדיש חפץ, כדי שיהיה לו כסף, כשימכור את החפץ הזה, יהיה לו כסף לקנות קורבן, איך הוא פודה את אותו חפץ, כמה שהחפץ הזה שווה, אלא בשוויו. אז אולי גם כאן את השדה אחוזה הוא יפדה בשוויו, כי הרי השיעור שהתורה קובעת, שנותנים 50 שקל על כל בית זרע חומר שעורים, זה חוק, זה לא השיעור כמה שזה באמת שווה. יש שדה בדרום הארץ, בגליל, או במרכז הארץ, כל שדה שווה סכום אחר, אבל כאן התורה קבעה סכום מדויק. אבל פה כשבן אדם מקדיש את זה בשביל שיהיה לו כסף לקנות קורבן, אז יכול להיות שהוא צריך לפדות עכשיו את השדה בשווי כמה שהשדה באמת שווה. אבל מצד שני אפשר להגיד לא, הוא יפדה את זה כמו שפודים כל פעם כשאדם נודר שדה אחוזה. אז זה באמת, הגמרא אומרת, תיקו, השאלה לא תתעמוד. אומרת המשנה, אדם שנודר נדרי ערכין על תינוק פחות מבין חודש. התורה מדברת רק מחודש ומעלה. פה אדם נדר נדר, שהוא רוצה לעשות ערכין על תינוק פחות מבין חודש. נידר, דיינו, אפשר לנדור כמה שהתינוק שווה, את זה הוא ייתן לבדק הבית, אבל לא נערך, הוא לא יכול להגיד ערך תינוק זה עליי, כי התינוק הזה לפני גיל 30 עדיין אין לו ערך, אז הוא לא יתחייב שום דבר. כמו שאמרנו, כן, יש הבדל בין דמים לבין ערך. דמים, כמו שאמרנו, זה הכוונה כמה שהוא שווה באמת, וערך זה כמה שהתורה קוצבת. עכשיו, ערך, כל בן אדם יש לו, אפילו תינוק יכול להיות שיש לו ערך. כמה שהוא ימחר בשביל עבד, כמה אדם מוכן לשלם להשקיע על תינוק, אחר כך יגדל אותו, יהיה לו עבד טוב. אדם מוכן להשקיע בשביל כזה דבר. אבל מצד שני, ערך, אין לתינוק פחות מגיל 30 יום, כי התורה לא קובעת לו ערך. אז לכן אומרת המשנה שהוא נידר, אבל לא נערך. ויהיה גמרא ברייתא תנו רבנן, המעריך אומר ערך תינוק זה עליי, על תינוק פחות מבן חודש. רבי מאיר אומר, אמנם ערכין אין בתינוק פחות מבן חודש, אבל נותן דמיו, הוא נותן כמה שהוא שווה להימחר כעבד, כאילו שהוא אמר, דמי תינוק זה עליי. וחכמים אומרים, לא אמר כלום והוא לא צריך לתת כלום. במאי כמפלגי, במאי הם נחלקו, רבי מאיר סבר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. כשבן אדם אומר משהו, הוא לא אומר סתם. ולכן, ודאי שיש תוקף לדברים שלו ומשמעות מציאותית. יודע שאין ערכין לפחות מבין חודש, הוא ידע שאי אפשר לעשות ערכין לתינוק פחות מבין חודש, וגמר ואמר לשם דמים, כשהוא אמר ערך תינוק זה עליי, הוא התכוון להגיד כמה שהוא שווה, כמה שהדמים שלו, ולכן שייתן לפי דמים. ורבנן סברי, לעומת זאת חכמים סוברים, אדם מוציא דבריו לבטלה, יכול שהוא אמר סתם דברים, הוא התכוון סתם לדבר דברים שאין בהם תועלת, אין בהם משמעות, ולכן הוא לא חייב לשלם באמת שום דבר. כמן אז לאדה אמר רב גידל, אמר רב, לפי מי הולך מה שאומר רב גידל בשם רב, האומר ערך כלי זה עליי. שאי אפשר להעריך כלים בתור ערכים, אבל שווי של כלים, כן אדם יכול להתחייב להביא לבית המקדש. פה אומר ערך כלי זה עליי, אז אומר רב, נותן דמיו, צריך לתת כמה ששווה אותו כלי, כמו מי זה, ודאי כרבי מאיר, שסובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, כשאומר ערך כלי זה עליי, מתכוון להגיד כמה שזה שווה. ולא נדרי ערכין, כמה שהתורה קוצבת לזה. שואלת הגמרא, פשיטא דכרבי מאיר אתיה, ברור שזה הולך לפי רבי מאיר, שאומר אין אדם מוציא דבריו לבטלה. מה עוד התאימה, אומרת הגמרא, זה לא כזה פשוט, יכול להיות שהיינו אומרים, אפילו כרבנן, שאומרים שאדם שאומר, ערך תינוק פחות מבין חודש עליי, הוא לא צריך לשלם שום דבר, הטעם הוא דתאי, יכול להיות שבאדם שנדר את הנדרי ערכין, היה לו טעות, סבר כי היחידי כערכין לבין חודש, יקנע מלפחות מבין חודש, הוא חשב שכמו שהוא ראה אתמול או פעם אחרת, מישהו מעריך תינוק בין חודש ויום, ובאמת הוא היה צריך לשלם סכום, 5 צלעים אם זה זכר, אז הוא אומר, מה זה משנה? הוא לא יודע את ההבדל בין פחות מבין חודש ליותר מבין חודש. הוא התכוון באמת לתת ערכין של פחות מבין חודש, וזה לא נקרא נדר, כי אי אפשר לתת ערכין על פחות מבין חודש. זה יכול להיות. הוא חשב כי היחיד איקה ערכין לבין חודש, היא קנה מלפחות מבין חודש. היה לו טעות, לכן טעה, אז הוא לא צריך שלם. אבל הכה, פה בכלי, דלקה למתאי. פה אף אחד לא טועה שאולי יש ערכין לכלי. ודאי, אדם יודע שאין ערך לכלי. וגמר ואמר לשם דמים, הייתי חושב שגם חכמים יודו, שאדם יודע שכשהוא מקדיש ערכין על כלי, אין מושג של ערכין על כלי, אז הוא מתכוון להגיד כמה ששווה הכלי, זה מה שהוא רוצה להקדיש. כמה שמלן שלו, שזה הולך רק לפי רבי מאיר, שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, וזה לא הולך לפי דעת רבנה. שואלת הגמרא ולרבי מאיר, למה יצטריך? מה צריך להגיד שבאמת הוא יהיה חייב לתת את דמיו כשאומר ערך כלי זה עליי. הרי זה פשוט. אם רבי מאיר אומר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז פשוט שכשהוא אומר ערך כלי זה עליי, מתכוון להגיד כמה שהכלי הזה, כמה שדמי הכלי הזה, כמה שהוא שווה, זה מה שהוא מתכוון לתת. מה צריך להגיד את זה בכלל? זה הרי פשוט. עונה הגמרא זה לא כזה פשוט. מה עוד התאימה? אילולי שהיינו אומרים שזה לפי רבי מאיר, הייתי חושב, תמה לרבי מאיר התם. שם לגבי תינוק פחות מבין חודש, לא הייתי חושב שזה שסובר רבי מאיר, שבכל זאת זה שנדר ערכין על תינוק פחות מבין חודש, צריך לתת כמה שהתינוק הזה שווה, זה בגלל שהוא סובר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. הייתי חושב שהסיבה שהוא אומר את זה, דגזר פחות מבין חודש, ארתו בין חודש. הוא חושב שאם הוא יתיר לאותו אדם שנדר להביא ערך של תינוק פחות מבין חודש, הוא יגיד שהוא לא צריך להביא כלום, פעם בא הוא ינדור להביא ערך של תינוק יותר מגיל חודש, הוא יחשוב שגם עכשיו הוא לא צריך להביא כלום, הוא לא ידע את ההבדל. אבל הכה פה לגבי כלי, דלקה למגזר, שאנחנו לא יכולים לגזור, שאף אחד אין חשש לגזור גזרה כזאת, שבן אדם יבוא לטעות, בן אדם יודע שכלי, אם יגידו לו שהוא לא צריך לשלם כלום, כשהוא אומר ערך כלי עליי, הוא יבין שפה זה כלי, ובכלי אין ערכין. אבל הוא לא יבוא לטעות במקרה שיש כן ערכין, לנדור ולא לשלם. אימא, לא כמה שמלן, אכן מחדש לנו, לא. תמה דרבי מאיר, דאין אדם מוציא דבריו לבטלה. הסיבה שרבי מאיר אומר שצריך בכל מקרה לשלם, גם כשהוא נדר ערך של תינוק פחות מבין חודש, בגלל שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, אמרת, התכוונת שיהיה מזה איזשהו משמעות. לא שנהכה ולא שנהכה. לא משנה אם זה מדובר על תינוק פחות מבין חודש, ולא משנה אם זה מדובר על כלי. לשלם משהו, הוא בכל מקרה ישלם. כמן אז לאדם הרב בר יוסף, אמר רב, כמו מי הולך מה שאמר רב יוסף בשם רב, יש כאלה אומרים, ואמרי לה אמר רבי יי בבר יוסי בשם רב, אמר רב. בכל אופן, כמו מי הולך דבריו של רב, המקדיש בהימת חברו, גם לא מקדיש את הבהימה שלו, מקדיש את הבהימה של החבר שלו. מה ההלכה? נותן דמיה, שישלם כמה שהבהימה שווה. הבהימה תמשיך להיות את של חברו, אין עליה שום משמעות, אבל הוא נדר להביא לבית המקדש כמה שבהמה של חברו שווה, שיביא את הסכום כמה שהיא שווה לבית המקדש. כמן, כרבי מאיר, שסובר שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, הוא אמר שהוא ייתן כסף, הוא מתכוון לתת כסף. לא לתת, את הבהמה הזאת הוא לא יכול לתת כי זה לא שלו, אז ייתן כמה שהיא שווה. שואלת הגמרא, האמרה רב חדא זימנא. כבר רב אמר פעם אחת את החידוש הזה שלפי רבי מאיר, כשמקדישים משהו שזה באמת לפי הלשון שאדם נדר, אין משמעות שהוא באמת צריך לשלם, אבל אדם לא מוציא דבריו לבטלה, אז צריך למצוא את המשמעות הכי דומה למה שיכול להיות שהוא יתכוון, ואת זה הוא כן ישלם. כי הרי אומר, דאמר וגיד אמר רב, האומר ערך כלי זה עליי נותן דמיו, נו, אז אותו רעיון, אדם אומר, בהמת פלוני עליי, צריך לתת כמה שהיא שווה. מה עוד התאמה? הייתי חושב, אתם, לגבי כלי, די יודע שאין ערך לכלי, יודע שאין דיני ערכים בכלים, זה רק באנשים. אז למה בכל זאת הוא נדר, ערך כלי זה עליי? וגמר ואמר, לשם דמים, הוא התכוון באמת לתת את הכסף של הכלי הזה לבית המקדש. אבל בהמה, דבת מקדש היא, בהמה באמת אדם יכול להקדיש אותה לקורבן. איקה למימר, דאחי כאמר. יכול להיות שהוא התכוון להגיד דבר מעניין, אומרת, שמע, הבן אדם הזה, הבהמה שלו, היא מיועדת למחירה. אני מעוניין לקנות אותה, אבל אני אחכה בסבלנות עד שאני אקנה אותה ורק אז יקדיש אותה. אני כבר עכשיו, הוא אומר, יקדיש אותה, ואחרי זה יקנה אותה. יכול להיות שככה הוא מתכוון, זה מה שהוא התכוון אולי לנדור. זה כמו שהגמרא פה אומרת, ימינה לה למרה מזבן לניהלי, אם אני ארצה, אם אני אגיד לבעלי הבהמה שימכור לי אותה, הוא הרי ימכור את זה. אז תקדוש לה, מאשתה, כבר עכשיו שהוא מקדיש אותה לפני שהוא קנה, והקרבה, אני אקריב אותה אחרי שאני אקנה אותה. אבל דמי לא כאמר, הוא לא התכוון להגיד שהוא רוצה את הערך של הבהמה לתת לבית המקדש, לא זה מה שהוא התכוון אולי. אולי הוא התכוון באמת את הבהמה עצמה להקדיש קורבן. אז אולי הוא לא יצטרך לשלם כלום. כמה שמלן שהוא כן יהיה קדוש לדמיו, ולפי דעתו של רבי מאיר. אמר רב אשי, מה שאנחנו אומרים שמאדם חייב לשלם את הסכום של השווי של הבהמה, זה דווקא והוא דאמר עליי, דווקא כשהוא אומר ערך בהימת חברי עליי. אז הוא באמת יצטרך לשלם, את הסכום של כמה שהיא שווה. אבל אמר הרי זו, לא. אם הוא אומר הרי זו, בהימת חברי זו עליי, אז הוא לא יצטרך לשלם בכלל. אומרת המשנה, האם יש דיני ערכין בעובד כוכבים? עובד כוכבים. רבי מאיר אומר, נערך, אם מישהו נודר ערך עובד כוכבים זה עליי, אז הנדר הזה חל, אבל לא מעריך. העובד כוכבים לא יכול להגיד ערך יהודי זה עליי. אין לזה שום משמעות לנדר שלו. רבי יהודה אומר להפך, מעריך, העובד כוכבים יכול לנדור ערך יהודי זה עליי, אבל לא נערך, יהודי לא יכול להגיד ערך עובד כוכבים זה עליי. וזה וזה מודים, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, שנודרים ונידרים, הם יכולים לנדור שווי של בן אדם. זאת אומרת, עובד כוכבים יכול להגיד, השווי של לא משנה מי, עליי, זאת אומרת, כמה שהוא שווה, הוא רוצה לתת לבדק הבית, אז באמת הוא יצטרך לתת. או שיהודי אומר, כמה שהעובד כוכבים הזה שווה, ככה הוא רוצה לתת לבדק הבית, אז באמת הנדר הזה חל והוא יצטרך לתת את השווי. והגמר הבית אתנו רבנן, הפסוק שמתחילים דיני ערכין והתורה כתוב, בני ישראל. לפי רבי מאיר דורשים מזה, בני ישראל מעריכין את העובדי כוכבים, כמה שאדם יכול להגיד ערך עובד כוכבים עליי, ואין העובד כוכבים מעריכים. עובד כוכבים לא יכול להגיד ערך ישראל עליי. יכול, לא יהיו נערכים. אני חושב שהיהודי לא יכול להגיד ערך עובד כוכבים עליי, שאי אפשר גם כן להעריך עובד כוכבים. תלמוד לומר, איש, שזה בא לרבות, כל אחד אפשר לעשות ערכין. דברי רבי מאיר. אמר רבי מאיר, וכי מאחר שמקרא אחד מרבה, פסוק אחד אומר איש, בערכין לרבות עובדי כוכבים. במקרה אחד שכתוב בני ישראל ממעט עובדי כוכבים. מפני מה אני אומר נערך ולא מעריך? אולי נגיד הפוך. הרי התורה לא אומרת שאיש הולך על, על נערכים ובני ישראל הולך על מעריכים. למה אני קבעתי באמת ככה? אלא מפני שריבה כתוב בנערכין יותר מבמעריכין. יש הרבה יותר מקרים שאפשר לנדור נדר ערכין על בן אדם מסוים, על כל מיני סוגי אנשים, יותר מאשר אנשים שיכולים לנדור בעצמם נדרים. שהרי חרש, שוטה וקטן נערכין. אפשר שמישהו אחר יגיד, הערך של החרש עליי. אבל לא מעריכים. החרש, החרש לא יכול לדבר, אבל הוא יכתוב אולי, לא משנה. או השוטה או הקטן, יותר מסתדר שאנחנו מכירים. הקטן לא יכול להגיד ערך אדם פלוני עליי, אבל אדם יכול להגיד על הקטן, ערך קטן זה עליי. אז רואים שיש יותר נערכים ממעריכים, לכן עובד כוכבים נערך ולא מעריך. רבי יהודה אומר, להפך, בני ישראל, זה בא למעט דווקא בני ישראל שהם נערכים. זאת אומרת, עובד כוכבים יכול להגיד ערך ישראל זה עליי, ואין עובדי כוכבים נערכים, ישראל לא יכול להגיד ערך עובד כוכבים עליי. יכול, לא יהיו מעריכים. הייתי יכול לחשוב אולי שעובדי כוכבים גם לא יכולים לומר ערך ישראל עליי. תלמוד לומר איש, שזה בא לרבות. אמר ביהודה, וכמאחר שמקרא אחד מרבה כשכתוב איש, ומקרא אחד ממעט כשכתוב בני ישראל, מפני מה אני אומר, עובד כוכבים מעריך ולא נערך, אולי אני אגיד הפוך. מפני שריבה כתוב במעריכים יותר מבנערכים. יש מקרה שאדם יכול להעריך אחרים, אבל אותו אי אפשר להעריך. שני מקרים כאלה. שהרי טומטום ואנדרוגינוס. טומטום שאחד שספק אם הוא זכר או ספק נקבה, כי המקום של הסימן אטום אצלו. או אנדרוגינוס, יש לו את שני הסימנים. מעריכים אחרים, אבל לא נערכים. אי אפשר להעריך אותם. אז אם כן, אותו דבר גם עובד כוכבים. מעריך ישראל, אבל ישראל לא יכול לנדור נדר כמה שווה עובד כוכבים. אמר רבה, הלכתי דרבי מאיר מסתברא. מסתבר לפסוק הלכה כמו רבי מאיר, אבל טעמי לא מסתברא. הטעם שהוא אמר זה לא מסתבר, תכף נראה למה. ואצל רבי יהודה זה הפוך, טעמה דרבי יהודה מסתברא. הסברה של רבי יהודה דווקא מסתברת, אבל הלכתי לא מסתברא. זאת אומרת, ההלכה למעשה אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה. עכשיו הוא מפרט, הלכתי דרבי מאיר מסתברא, מה שאומר רבי מאיר, שהעובדי כוכבים לא יכולים לנדור ערך ישראל עליי, זה מסתבר, דכתיב, כתוב כשבאו לבנות את בית שני, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו. זאת אומרת, אנחנו בני ישראל יכולים לבנות את בית המקדש השני, אבל עובדי כוכבים לא. אז אותו דבר, גם הם לא יכולים להביא ערכין בשביל להחזיק את בית המקדש. אבל טעמי לא מסתבר, הסברה שאמר רבי מאיר זה לא מסתבר, למה? דקמאית אליי מחרש שוטה וקטן, הוא מוכיח מחרש שוטה וקטן שהם לא יכולים להעריך אבל מעריכים אותם. זה לא ראיה, שאני חרש שוטה וקטן דלאו בני דעה נינו, אבל עובד כוכבים הוא כן בר דעה, יכול להיות שהוא כן יכול להעריך, מה ראיה מחרש שוטה וקטן? אצל רבי יהודה זה הפוך, טעם עד רבי יהודה מסתבר. הטעם שלו מסתבר, למה? דקמאית אליי מטומטום ואנדרוגינוס, הוא מוכיח מטומטום ואנדרוגינוס שיכולים להעריך אחרים, דאף על גב דבני דענין הוא מעטינו רחמנה שאי אפשר להעריך אותם. אז מסתבר שגם עובדי כוכבים, נכון שבני דעה, אבל התורה קבעת שאי אפשר להעריך אותם בנדרי ערכין. אבל הלכתי, זה שהוא פוסק שהעובדי כוכבים יכולים לנדור נדר ערך ישראל עליי, לא מסתבר, זה לא מסתבר כמותם. למה? דכתיב לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו, זאת אומרת שאנחנו רואים שעובדי כוכבים לא יכולים להשתתף בבית המקדש. שואלת הגמרא, נו, אז למה באמת רבי יהודה סובר שכן הם יכולים להשתתף? ורבי יהודה, היי לא לכם ולנו, מה יביד לי? מה הוא עושה עם הפסוק הזה? הפסוק לכאורה אומר שאי אפשר לתת לעובדי כוכבים להשתתף בבית המקדש, בהוצאות שם, בבנייה שם. אמר רב חיסדא, אמר רב אמי, וערכו נגנז. באמת, הם נודרים נדרי ערכין, אבל בגלל שהם לא יכולים להשתתף בבית המקדש, אז גונזים את מה שהם נדרו, את הכסף שהם מביאים. שאלת הגמרא, אלא מעתה, אם הכסף הזה לא משתמשים בו והוא נגנז, לא ימלאו בו. אז אם כן, אדם שנהנה מזה לא יעבור על דיני מעילה, כמו שאדם עובר, חייב קורבן מעילה, או שצריך להביא חומש ואשם, לא נגנז כרגע לכל הפרטים, אבל אדם שנהנה מהקדש עובר על מעילה. אבל פה, כשההקדש הזה אין לו שימוש, אז אין בו דין מעילה, הם גונזים אותו, אין בו דין מעילה. מה הראיה? דתנן. חמש חטאות המיתות. לא נפרט כרגע, אבל יש חמש סוגי חטאות שמשל מתו בעליו של החטאת, אדם הפריש חטאת ומת הבן אדם שהפריש, נתכפרו בעליו בחטאת אחרת, יש חמש סוגים של חטאות שהולכים למיטה. הולכים למיטה. אי אפשר לעשות, להקריב אותם, לא יעזור לחכות שיהיה בהם הום, רק שהם צריכים פשוט מאוד, אין בהם, אין מה לעשות איתם. ודבר נוסף, כל המקרים שאומרים שמעות הולכות לים המלח, ההולכות לים המלח, מעות שאי אפשר ליהנות מהם, שהקדישו אותם ואי אפשר להשתמש איתם. אז כתוב שלכתחילה לא נהנים, אסור ליהנות מזה, כי זה הקדש. אבל אם אדם נהנה ולא מועלים, למה? כי אין בזה שימוש בהקדש הזה. אז אותו דבר גם כאן, כשאדם מקדיש לבדק הבית, עובד כוכבים שמקדיש לבדק הבית, אם אתה אומר שזה נגנז, אז שלא יהיה דין מעילה בקודשי עובדי כוכבים. הלמה תניה גבי קודשי עובדי כוכבים, במה דברים אמורים שאין מעילה בהקדש של נוכרים, של עובדי כוכבים, בקודשי מזבח. זה באמת אין דיני מעילה. אבל בקודשי בדק הבית מועלים בהם. למה מועלים בהם בקודשי בדק הבית? הרי אתה אומר שכשמקדישים משהו לבדק הבית זה רק נגנז. אז אם זה רק נגנז, אז אם אדם נהנה הוא לא חייב משום מעילה. אלא אמר רבה, לפי רבי יהודה, באמת כן אפשר לקבל נדרים ונדבות מעובדי כוכבים. מה שהפסוק שם אומר, לא לכם ולנו לבנות בית ללוקנו, הסיבה היא משום רפיון ידיים הוא. כי עם ישראל היה להם רפיון ידיים לבנות את בית המקדש, מתי שהיו צריכים לבנות את בית שני. דכתיב, ויהי עם הארץ, האומות, מרפים ידי עם יהודה. הם כאילו החלישו אותם. האומות העולם ניסו להוריד את בני ישראל מלבנות לעצמם את בית המקדש השני. ומבעלים אותם, מפחידים אותם לבנות. בסוף באמת הם הצליחו לשכנע את קורש שיעצור את האישור של הבנייה של בית המקדש השני. עד שבסוף קיבלו אישור אחר כך, אבל בכל אופן זה היה הסיבה, אומר רשי, משום שלא היו מתכוונים לטובה, אלא שיסמכו גם עליהם וישמעו להצתם, והם יאחרו הבניין עד שיסבו את לב קורש שלא לבנותו. זאת אומרת, הם כשהם באו לתת כסף לבנות את בית המקדש השני, הם רצו להיות בעל המאה, בעל הדעה. נתנו כסף, אז לא, אל תעשה ככה, תעשה ככה. בינתיים הם תכננו לעכב את הבנייה של בית שני, כי הם ידעו שבינתיים יש מגעים, שבינתיים מדברים עם קורש, לשכנע אותו שלא יבנו את בית המקדש השני. אז בשביל זה אמרו, אל תתנו לנו כסף, אנחנו רוצים להזדרז כן לבנות את בית המקדש השני, כדי שלא יעקבו אותם. אבל באופן כללי סובר רבי יהודה שכן אפשר לתת לעובדי כוכבים להשתתף בהוצאות של בדק הבית בבית המקדש. עד כאן השיעור על דף ה'.